ראינו פעם שעברה את החלום של נבוכדנצר, התעכבנו עליו בהרבה, על, ה... על... על הצלם מהמתכות השונות, ושבסוף תקום מלכות האבן וכו', ושנבוכדנצר השתחווה ל... השתחווה לדניאל, ורצה להשתחוות לו, ובסופו של דבר רק מינה אותו אחראי על כל חכמי בבל. ובאופן עקרוני, ההיגיון שלנו היה שהנבוכדנצר ייקח את זה אולי יותר ענוותן, ובכל אופן יכבד את היהודים. זאת אומרת, יש לנו כל מיני רעיונות טובים מה הוא יכול לעשות עם זה, אבל נבוכדנצר עושה משהו אחר לגמרי, מאוד מוזר ולא צפוי. נבוכדנצר מלכה, עבד צלם דידהב, רומי אמין שיטין, פתאי אמין שיט, עקמי בבקעת דורה במדינת בבל. כלומר, נבוכדנצר המלך עשה צלם של זהב, גובהו 60 אמה, רוחבו 600, וקימו בבקעת דורה במדינת בבל. קודם כל זה מאוד מוזר, הפרופורציות של הפסל האלה, כן, הוא גובה 60 אמה, רוחב 6. גודל של בן אדם נורמלי, זה בערך, רוחב הוא בערך שליש, הכתפיים בערך שליש מהגובה. פה הוא עשה עשירית, ומציינים לנו את זה, זאת אומרת, זה פרופורציה לא הגיונית, והוא עשה פסל שכולו זה בניגוד למה שהוא ראה בחלום, שהפסל עשוי מארבע מתכות ועוד חרס, אז כאן הוא עשה פסל שכולו זהב. תכף נצטרך להסביר, אז מה הוא חשב לעצמו? ונבוכדנצר מלכה, שלח למכנש לאחשדר פניה, סגניה ופחבתה, אדר גזריה, גדבריה, דתבריה, תפתיה וכל שלטוני מדינתה, למתה לחנוכת צלמד יקם נבוכדנצר מלכה. כלומר, נבוכדנצר המלך שלח לכנוס את כל האחשדר פנים, הסגנים הפחות וכל מה שמפורט פה, שלא לכולם אנחנו יודעים מה הפירוש שלהם, וכל מושלי המדינות, לבוא לחנוכת הצלם אשר יקים נבוכדנצר המלכה. כן, אז הוא עושה כאן איזה חנוכה של הצלם הזה, וכל ה... הוא לא מביא את כל העמים, כי הוא לא יכול להביא, הוא שולט על כל העולם, אבל הוא מביא את כל המושלים, כל מי שיש לו איזשהו משרה במדינות השונות, הוא מביא אותו לשם לחנוכת הצלם. בדיין מתכנשין החשדר פניה, סימניה וכפתה, אדר גזריה, גדבריה, גדבריה, תפתיה, וכל שלטוני מדינתה לחנוכת צלמה, דייקן נבוכדנצר מלכה, וקיימין לקבל צלמה, דייקים נבוכדנצר. כלומר, אז התכנסו החשדר פנים, הסגנים, הפחות וכל מי שציינו, וכל מושלי המדינות, לחנוכת הצלם, אשר הקים נבוכדנצר המלך, ועמדו מול הצלם שהקים נבוכדנצר. זה המצב. זאת אומרת, המצב הוא שכולם באים והם עומדים מול הצלם. כמו שאגב נבוכדנצר עומד מול הצלם בחלום שלו, אז הם, כל העמים עומדים מול הצלם החדש והשונה, שהוא רק זהב. וחרוזה קרה בחיל, לחון המירין, המניה ומיה ולשניה. הכרוז קורה בכוח, לכם אומרים העמים על העומבות והלשונות. בעידנה לתשמעון כל קרנם השרוקיתה, כתרוס סבכה פסנטרין סומפוניה, וכל זני זמרה, תפלון ותסגדון לצלם דעבד יקים נבוכדנצר מלכה. כלומר, בזמן שבו תשמעו, ככה הכרוז צועק, בזמן שבו תשמעו את כל הקרן, המשרוקית, הטוף וכל ה... כלי נגינה שמפורטים פה, ושוב, אנחנו לא מכירים אותם בהכרח מהתנ"ך ממקומות אחרים, אני לא יודע להגיד מה זה. היום אנחנו נגיד שפסנתרים זה פסנתר, אבל זו מילה שבאה מפה. אנחנו לא יודעים מה זה פסנתרים. אז כשתשמעו את כל המנגינה הזאת, יש כאן שבעה כלי נגינה, תשמעו את כל שבעת כלי הנגינה האלה, טיפלו ותשתחוו לצלם הזהב שהקים נבוכדנצר המלך. ומן דילו ייפל ויסגוד, בא שעתה יתרמה לגור אתו נורא יקדיתו. ומי שלא ייפול וישתחווה, יושלח מיד לתוך כבשן האש הבוער. זה מה שאומר, נעצור רגע כאן, וננסה להבין מה קרה כאן בעצם. זאת אומרת, נבוכדנצר, זה די ברור, ככה אומרים המפרשים, גם שהוא נלחם בחלום שהוא ראה. הוא לא מוכן לקבל אותו, את הרעיון הזה שאחריו ימלכו ממלכות אחרות, ובבל תתחלף בפרס ומדי, ואחרי זה יוון, ואחרי זה רומא. אלא מבחינתו תמיד בבל תמלוך. עכשיו, אנחנו, בראש שלנו, אנחנו אומרים, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו מה יהיה אחריו, והסביר לו, ודניאל יכל לדעת את החלום, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא גם יכול לעשות את זה, ונבוכדנצר אין לו מה לעשות נגד זה. ולפי צורת החשיבה הזאת שלנו, אין מקום לכל מה שנבוכדנצר עושה, אין טעם בכל מה שהוא עושה. אבל נבוכדנצר לא חושב כך. זאת נבוכנצר בשלב הזה, כל מה שהוא למד מהחלום, זה שהקדוש ברוך הוא יודע להגיד מה יהיה. זאת אומרת, שהוא יש לו יכולות צפייה לעתיד, והוא יכול לספר מה יהיה. אבל לא שהוא יכול להחליט מה יהיה. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא החליט שיהיה ארבע מלכויות אחר כך, אלא הוא יודע להגיד שזה מה שהולך להיות. אבל אפשר לשנות את זה. ומה שנבוכדנצר עושה פה זה לשנות את זה. זאת אומרת, הוא לא מנסה להילחם בקדוש ברוך הוא ישירות. מבחינתו, הקדוש ברוך הוא לא צריך להילחם בו בכלל. הרי צריך לזכור שנבוכדנצר החריב את ביתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מבחינתו, להתגבר על הקדוש ברוך הוא זה לא בעיה. רק הוא חושב איך הוא יוכל להתגבר על החלום הזה, על המידע שהוא יהיה. הוא צריך לעשות איזה משהו עקרוני, שיגרום שההיסטוריה תשתנה. ואז מה הוא יעשה? נבואה רעה יכולה להשתנות? כן, זה לא בדיוק נבואה פה, אבל זאת אומרת, מה כשאנחנו אומרים שנבואה רעה יכולה להשתנות, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה, אז אפשר בתשובה לשנות את הגזרה הזאת. אבל כאן לא מדובר בגזרה, פה מדובר במראה שהוא ראה מה הולך להיות בהיסטוריה. זאת אומרת, עצם זה שנבוכדנצר קם, זה בעצמו נבואה רעה, זה בעצמו דבר לא הגיוני שקרה. אז הקדוש ברוך הוא רק הסביר מה הולך להיות, הולך להיות ארבע מלכויות וכו', זה קשה להניח שזה הולך להשתנות. ובכל מקרה, אם נבוכדנצר היה רוצה לשנות את זה בכלים המקובלים, הוא היה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואז אולי הקדוש ברוך הוא היה משנה את הנבואה, אבל בטח לא לנסות להשפיע עליהם מבחוץ. זאת אומרת, ברור לנו בתור אנשים שכבר עברו משהו בהיסטוריה, שזה לא יכול ללכת, אבל נבוכדנצר זה לא היה ברור אז. זאת אומרת, מבחינתו, אם הוא יעשה משהו מספיק משמעותי, שייתן איזה סימן רציני במציאות, אז זה יכול להשתנות. נבוכדנצר עושה פסל זהב, הוא גם עושה את כל הפסל מזהב, זאת אומרת, כדי להגיד שמלכות בבל היא המלכות היחידה שתהיה, כי בבל הייתה ראש הזהב, והוא גם עושה אותו רוחב 60, רוחב 6, גובה 60 ורוחב 6, זאת אומרת, הוא עושה אותו ברוחב של הראש, הראש הוא כן רוחב של עשירית בערך מהגובה, ולכן נבוכדנצר עושה את כל הפסל כאילו ראש ארוך, זאת אומרת, הוא אומר, אין, זה לא שהולך להיות עוד, כל עם אחר הוא מתכת אחרת והוא גם פונקציה אחרת, אחד זה חזה וזרועות, אחד זה בטן, אז הוא אומר לו, לא הולך להיות עוד איברים שונים בעולם, רק מה שבבל חידשה זה כל מה שהולך להיות, אז בעצם יש רק ראש שהולך מלמעלה עד למטה, ואז הוא יביא את כל העמים השונים, את כל הנציגים של העמים השונים, והם כולם השתחוו לפסל. עכשיו כשהם השתחוו לפסל, אז הם מקבלים על עצמם את הפסל של נבוכדנצר. עכשיו, מי שאמור להחליף את נבוכדנצר, את בבל, זה אחד מהעמים האלה. זאת אומרת, הוא לא יודע מי, כי דניאל לא סיפר לו. אבל יש איזה עם, במקרה אנחנו יודעים שזה פרס ומדי, שאמורים להחליף את בבל. אז אם פרס ומדי עצמם השתחוו לפסל של נבוכדנצר, אז הם יקבלו על עצמם שהם לא מחליפים אותו. ואז מבחינת נבוכדנצר, הוא סגר את הסיפור הזה. זאת אומרת, הוא לא צריך לעבוד מול הקדוש ברוך הוא, הוא עובד ישירות מול העמים. כל העמים יקבלו על עצמם שבבל תהיה לכל אורך ההיסטוריה השולטת, ואז ממילא הם בעצמם לא יחליפו אותה. עכשיו, אם נשים לב, האנשים שיש פה, הסוגים השונים של השלטונים שיש פה, יש שבעה ונכללים ביחד, סך הכל שמונה. כן, יש לנו אחשדר פניה, סגניה ופחבתה, זה שלושה, דרגזריה, דבריה, דצבריה, זה עוד שלושה, ותפתיה, וכל שלטוני מדינתה, סך הכל שמונה. וזה בעצם כנגד כל האיברים של הצלם. לצלם יש שמונה איברים. יש לו ראש, ידיים וחזה, זה שלושה סך הכל, בטן וירחיים, זה עוד, עוד שלושה, סליחה, עוד שניים, זה חמישה, ושוקיים זה שישה, כפות רגליים זה שבעה, ואצבעות הרגליים זה שמונה. אז יש כאן, כנגד כל החלקים של הפסל, נבוכדנצר הביא את הסוגים השונים של האנשים, שכנראה גם מכוונים אחד מול השני, כנראה החשדר פנים הם מול הראש, והסגנים הם מול הזרועות, והפחות הם מול החזה, או להפך, יש איזו הקבלה, הביא את כל האנשים, כי אמרנו שהצלם כל איבר שונה אומר שיש איזה מלכות שמחדשת משהו נוסף. עוד איזה משהו שהעולם כולו הוא דבר אחד, אז הוא הביא את כל סוגי האנשים האלה, אמר אין, אין. זאת אומרת, אם אמרת שלמלכות יש יכולות ביצוע, שזה רק פרס מדי יחדשו, אין. והכל, כל אלה, כל היכולות ביצוע משתחוות לפסל של בבל, לראש הבא הזהב. אז לכן הוא הביא את כל אלה, והוא הביא שבעה סוגי כלי נגינה. כן? קרן, משרוקית, קטרוס, סבכה, פסנתרין, סומפוניה, וכל זני זמרה שאוגד אותם ביחד. אז זה שבעה צדדים, כנגד כל שבעה צדדי העולם, כדי להגיד שכל העולם פועל ככה בהרמוניה. לכן הוא צריך את המוזיקה. זאת המוזיקה יוצרת הרמוניה. הוא אומר, אנחנו הולכים כל בני העולם לעבוד ביחד. עכשיו, אחרי כל זה, אנחנו צריכים לשאול, מה זה הסיפור הזה של כבשן האש? זאת אומרת, בסדר, עד עכשיו הבנו, אז הם צריכים להשתחוות כולם ולקבל על עצמם שכל העולם עובד בהרמוניה עם בבל ולא הולך להחליף אותה. אבל למה כבשן האש? אם מישהו לא משתחווה, יש דרכים הרבה יותר יעילות ופשוטות להרוג אותו. כבשן האש זה משהו מאוד מורכב ומוזר. כן, וכמובן שכאן קופץ לנו בתור מי שכבר למד משהו, שהסיפור של אברהם אבינו. שהמדרש מספר את הסיפור הזה שאנחנו רואים פה על אברהם אבינו. ומספר שכשהסיפור הידוע שמספרים תמיד בגן כבר, שאברהם אבינו היה לתרח חנות של פסלים, ואברהם נשאר לשמור עליהם, אז הוא שבר את כולם, ונתן לאחי גדול את המקל. אז הסיפור שם ממשיך במדרש, שאז תרח לקח את אברהם לנמרוד, שיחנך אותו. אז נמרוד מתווכח איתו שם, ואברהם עונה לו תשובות, אז עונה לו נמרוד, שמה, אני לא יודע, יש לך תשובות טובות, אבל אני עובד לאש, לכבשן האש, ואני אזרוק אותך לכבשן האש, ואם אתה חושב שהאלוהים שלך יותר גדול, אז שיוציא אותך משם, ואז הוא זורק אותו לכבשן האש, ואברהם יוצא החוצה, כמו שקורה פה לחנניה, מישאל ועזריה. אבל פה זה כתוב בפירוש, שם המדרש יושב על מה שקורה פה. אז אנחנו נצטרך גם להבין למה הסיפור הזה כל כך חשוב שחזל שמים אותו כבר אצל אברהם אבינו. כן, והמדרש אפילו משווה ביניהם ממש. יש מדרש שלא מביא את הסיפור של אברהם, ולוקח אותו אל חנניה, מישאל ועזריה. המדרש אומר בבראשית רבה, אחות לנו קטנה זה אברהם, שאיחה את כל באי העולם, קטנה, שעד שהוא קטן היה מסגל מצוות ומעשים טובים, מה נעשה לאחותינו ביום שהוא דבר בה? ביום שגזר עליו נמרוד לרד לתוך כבשן האש. אם חומה היא נבנה עליה, אם מעמיד דברים כחומה יבנה עליה, ואם דלת היא נצור עליה, אם דלו במצוות ומעשים טובים, נצור עליה לא אחר זה. מה הצורה הזו אינה אלא לשעה? כך אין אני מתקיים עליו אלא לשעה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני חומה, מעמיד עלי מדבריי, ושדאי כמגדלות זה חנניה, מישאל ועזריה. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, שנכנס לשלום ויצא לשלום. זאת אומרת, המדרש אומר בפירוש, שהתהליך של אברהם היה בעצם בסימן שאלה. כשאברהם ירד לתוך כבשן האש, זה היה בסימן שאלה, האם הוא הולך להחזיק מעמד עם השיטה הזאת או לא. אז הקדוש ברוך הוא אמר, למה יש גם את דניאל וגם את אברהם, לא דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, אתם מתכוונים. חנניה, מישאל ועזריה ואברהם, כן, שניהם למה בעצם כבשן האש? זאת אומרת, למה כבשן האש ולמה אנחנו הולכים גם לאברהם? אז בעצם המדרש אומר שאם אברהם לא היה מחזיק מעמד לאורך זמן ככה, אז הקדוש ברוך הוא היה מתגלה עליו לשעה, לזמן מוגבל, רק אז מול נמרוד, אבל אומר אברהם, אני כן מחזיק מעמד עם זה לאורך דורות, והרגעיה שלי זה חנניה, מישאל ועזריה. ואז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אז מה כל הסיפור הזה? אז אנחנו יכולים להתחיל לראות, כבר מתחילת הפרק, שאנחנו לא סתם, נבוכנצר הקים פסל, אלא הקים אותו בבקעת דורה במדינת בבל. מה זה הבקעה במדינת בבל? אז אומרים אותו למשל חז"ל, וזה די פשוט בפשט, שזה הבקעה שבה דור הפלגה רצו להקים את מגדל בבל. כתוב שם שהם באים בנוסע מקדם, והם ימצאו בקעה בארץ שינר, וישבו שם, כן, ואז תהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר, והם רוצים לבנות מגדל וראשו בשמיים, עד שהקדוש ברוך הוא יורד ובולל את שפתם. מה זה קשור אלינו? חז"ל אומרים שאברהם אבינו יוצא שם, שהנמרוד נמצא שם בדור הפלגה, ואברהם אבינו משם יוצא, כשהקדוש ברוך הוא מפיץ אותם על פני כל הארץ, אז אברהם, זה הזמן שהוא שולח את אברהם ואומר לו, לך לך. ואברהם הולך לארץ, בהתחלה הולך עם תרח, רק עד חרן, ואחרי זה הולך לארץ כנען. זאת אומרת, הנקודה שם של דור הפלגה, היא הנקודה הזו. מה ניסו בני דור הפלגה לעשות במגדל בבל? הם רוצים לאחד את כל העולם, אבל למה הם מקימים, אם אתה רוצה לבנות מגדל, שראשו בשמיים, אתה צריך להקים אותו על הר. כן. כי אתה רוצה להתחיל עם גובה כמה שיותר גבוה, ואז תגיע עד השמיים. ואם אתה רוצה, יש לך הרבה עבודה להקים מגדל גבוה, אז תיקח אבנים ותבנה איתם, כי אבנים זה דבר זמין. אבל בני דור הפלגה את שני הדברים האלה לא עשו. הם בנו את המגדל בבקעה, ההפך מההיגיון. במקום לקבל את הגובה של הערים, הם התחילו מהבקעה, והיה להם הרבה מאוד לבנות עד שהם הגיעו רק לגובה של הערים. ודבר שני, הם לא בונים מאבנים, אלא הם בונים מלבנים. איך עושים לבנים? לוקחים טיט, מערבבים אותו עם קש, זה אנחנו רואים בסיפור שם של יציאת מצרים, ומכניסים את זה למלבן, לאיזשהו כלי, ושורפים את זה, שורפים את זה בכבשן האש. ככה אומרים שם דור הפלגה, אבא נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה. אז שנמרוד אומר שהוא עובד לכבשן האש, הוא מתכוון למה שעושים בו את הלבנים, לטכנולוגיה. זאת אומרת, כבשן האש שכאן נבוכדנצר משתמש בו, הוא כלי שהמטרה שלו זה לעשות לבנים, לבנות את מגדל בבל. ולכן יותר מובן למה נמרוד זורק את אברהם לכבשן האש. זאת אומרת, הוא אומר לאברהם, אתה צריך להתערבב יחד איתנו, להיות בראש אחד איתנו. אתה לא באותו ראש איתנו, אז לכבשן האש. כבשן האש הוא מה שמאחד את כולם, יוצר את הלבנים של המגדל, ולכן דווקא לכבשן האש. אנחנו מבינים שאם ככה, מה שעושה כאן נבוכדנצר זה את אותו דבר. נבוכדנצר חוזר למגדל בבל. זאת אומרת, הוא לא סתם מקים פסל כדי להגיד שבבל שולטת ולא מישהו אחר. אלא הוא אומר לכל העמים והאומות והלשונות, בואו, אני מקבץ את כולם חזרה לסוג של מגדל בבל סביב הפסל. במקום מגדל הפעם יש פסל. נקים את הפסל הזה. כל העמים והלשונות יבואו להיות עם אחד בעצם. זאת אומרת, כולם יהיו תחת שלטון בבל לנצח. והם כולם השתחוו לפסל הזה שיאגד את כולם, ומי שלא השתחווה, יזרק לכבשן האש שבו אנחנו עושים את הלבנים של בבל. זאת אומרת, של בקעת דורה ובבל, של מגדל בבל. וזה היה גם אמור להיות גורלם של חנניה, מישאל ועזריה, ותכף נבין אז למה לא, מה לא קרה כאן. אפילו נגיד את זה כבר עכשיו. באופן עקרוני, אברהם יוצא ממגדל בבל, אבל הוא לא יכול להשתלט על מגדל בבל. זאת אומרת, האנושות באמת לא יכולה להיות דבר אחד בזמן של אברהם, כי ואתה לא ייווצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אם האנושות תהיה דבר אחד, הם יעשו דברים רעים, ואי אפשר יהיה להתגבר על זה. ולכן הקדוש ברוך הוא מפזר אותם משם לפני כל הארץ, ואברהם יוצא משם. אז כשנמרוד זורק את אברהם לתוך כבשן האש, אברהם לא מנצח את נמרוד כאן, כי נמרוד מציג שיטה שהאנושות יכולה להיות דבר אחד ולנצח ככה, ואברהם לא מציג שיטה לצד ההפוך, שהאנושות יכולה להיות דבר אחר מוסרי. הוא רק לא מוכן לקבל את מה שנמרוד אומר, אבל אחרי שהוא ניצל מכבשן האש, הוא צריך ללכת למקום אחר, הולך לך. ואז בעצם לא ברור אם זה הולך להמשיך או לא הולך להמשיך. וזה מה שהמדרש אומר, זאת אומרת, האם הקידוש השם הזה של אברהם הולך להמשיך לאורך הרבה דורות, או שרק זה בפעם הזאת? אומר אברהם, כן, זה ימשיך לאורך הרבה דורות, עד שיגיע חנניה, מישאל ועזריה. חנניה, מישאל ועזריה זה היציאה שלנו לגלות. ביציאה שלנו לגלות, כל העמים חוזרים ונעים דבר אחד. מגדל בבל חוזר להתאחד סביב בבל. אלא מה? שהפעם הם לא יעשו, לא ילכו למרוד בקדוש ברוך הוא, כי עם ישראל הוא חלק מהם, ועם ישראל לא מוכן לקבל את התכתיבים של הגויים. עם ישראל מתפזר לתוך העמים, והוא לא מוכן לקבל את התכתיבים שלהם. ולכן חנניה, מישאל ועזריה זה אברהם אבינו משודרג. זאת אומרת, זה שלב שבו כבר הם יכולים להישאר בתוך העמים, להישאר יחד עם נמרוד, ועדיין לצאת מכבשן האש ולא ללכת איתו. ולכן אנחנו נראה בסוף הפרק, שחנניה, מישאל ועזריה ממשיכים בתפקיד שלהם. זאת אומרת, זה לא שזרקו אותם מכבשן האש, ואחרי זה הם פשוט קמו והלכו חזרה לארץ. הם ממשיכים בתפקיד שלהם, שם במדינת בבל. ונבוכנצר מבין שאין מה לעשות, זאת אומרת, הוא לא יכול לאחד את העמים סביב שום דבר, כי עם ישראל תקוע לו שם באמצע. אז בעצם הפרק הזה כולו בא להראות איך כבשן האש, איך מגדל בבל חוזר, אבל הפעם לא יכול ללכת לרע, וזה כל הנושא של ארבע מלכויות. בעצם השלב של מגדל בבל, הכרנו אותו בהתחלה, אז הוא עוד לא יכול להיות, אבל אחרי שעם ישראל התפתח מספיק, אז אנחנו חוזרים לרעיון של מגדל בבל, שהאנושות תעבוד את הקדוש ברוך הוא ביחד, בעתיד לבוא. עכשיו, אז הגענו לפסוק ז', כל קובל דנה, בזמנה, כדי שמעין כל הממיה, קל קרנם השרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין, וכל זני זמרה, נפלין כל הממיה ומיה ולשניה, סגדין לצלם דהבה, דהקין נבוכדנצר מלכה. כלומר, כיוון שכן, בזמן ששמעו כל עמים את כל הקרן, המשרוקית, הטוף וכל האלה, אבל חסר פה הסומפניה, כלומר, יש אחד פה חסר, וכל מיני הזמר, נפלו כל העמים, האומות והלשונות, והשתחוו לצלם הזהב, שהקים נבוכדנצר המלך. כן, זה קרה. כולם עמדו שם בבקעת דורה והשתחוו. כן, וחז"ל אומרים שפה, על פה התחייבו ישראל באותו הדור כליה בזמן אמן, בגלל שהם השתחוו לצלם הזה. כן, זה היה סיפור כואב מאוד, אבל כולם השתחוו, כולם קיבלו על עצמם את מלכות בבל. כל קובל דנה בזמנה קריבו גוברין כסדאין ואכלו קרציון די יהודאי. כלומר, בעקבות כל זה, באותו זמן עצמו, באו אנשים כסדים והלשינו על היהודים. כן, לאכול קורציים זה להלשין. זה לספר לשון הרע. ובאו להלשין על היהודים, שהיהודים לא משתתפים בהשתחוויה הזאת. ענו ואמרין לנבוכדנצר מלכה, מלכה לעלמין חיי. כלומר, ענו ואמרו לנבוכדנצר המלך, המלך לעולמי מחיה, שזה מה שנבוכדנצר מנסה לשמוע כל הזמן. זה הברכה שהוא מחפש כל הזמן, שהוא יחיה לעולמים ולא יחליפו אותו. אנט מלכה, שמתם, דיקול אנש די ישמע כל קרנה משרוקיתה, קטרוס, סבכה, פסנתרין וסופניה, וכל זה נזם הרייפל, ויסגוד בצלם דאבה. כלומר, אתה המלך עושה את הצו, שכל אדם שישמע את כל הקרן המשרוקית וכל הכלים האלה, וכל מיני הזמר, ייפול וישתחווה לצלם הזהב. רומן די לא ייפל ויסגוד, יתרמה לגור אתון ורעי כדתה. מי שלא ייפול וישתחווה, ישלח לתוך כבשן האש הבוער, עד פה הם חוזרים על מה שהוא ציווה, כדי שהוא לא יוכל להגיד, לא ציוויתי, לא אמרתי, אלא יהיה ברור שהוא ציווה, ועכשיו הוא צריך לקיים. איתי גוברין יהודאי, דימניתה יתהון על עבידת מדינת בבל, שדרך משף ועבד נגו, גובריה אילך לא שמו הלך מלכת תאם, ללך לפלחין ולצלם דעבד יקמתה לסגדין. כלומר, זה עכשיו מה שהם אומרים לו בפועל, האנשים הקסדים האלה. ישנם אנשים יהודים שמינית אותם על עבודת מדינת בבל, כן, אם אנחנו זוכרים, אז דניאל ביקש למנות את חנניה, מישאל ועזריה על מדינת בבל, אז הם הממונים, הם הראשים, ממילא בגלל שהם הראשים הם צריכים להשתחוות לצלם, כי כל אחד מהשלטונות השונים צריכים להשתחוות לצלם, והם, אנשים אלו, כן, זה שדרך משך ועבד נגדו, ואנשים אלו לא נשמעים לצו שלך המלך, כי לאלוהיך הם לא עובדים, ולצלם הזהב שהקמת אינם משתחווים. זאת אומרת, זה לא סתם שאנשים לא נשמעו לצו שלך כי הם סתם מורדים, אלא הם באופן מהותי מורדים, כי הם לא משתחווים לאלוהים שלך, כי הם יהודים. כן, המטרה של המלשינים האלה הייתה שנבוכדנצר יתעצבן על כל היהודים, שכל היהודים לא משתחווים לאלוהים שלו, והם אלה מפירים את הצו שלו לגבי הצלם, וזה כמובן מזכיר לנו מאוד את אמן, שלא משתחווים לו, כי הוא עשה את עצמו עבודה זרה, או שהוא לא עשה את עצמו עבודה זרה, וזה כל שם שאלה, ואז הוא ואיבס בעיניו ישלוח אלי מרדכי לבדו, כי יגידו לו את המרדכי, וזה הכל כמובן מבוסס פה על הסיפור הזה. בדיין, אז נבוכדנצר בגז וחימה אמר לה, איתיה לשדרך משך ועבד נגו, בדיין גובריה אלך איתיהו קדם מלכה, כלומר, אז נבוכדנצר באפו וחמתו אמר להביא את שדרך, משך ועבד נבו, את חנניה, מישאל ועזריה, ואז האנשים האלה הובאו לפני המלך, כן, מביא אותם נבוכדנצר כדי לעשות בירור, האם באמת הם לא משתחווים לצלם. עכשיו, כיוון שזה לא היה כל כך פשוט אם הם צריכים להשתחוות לצלם או לא, כי מצד אחד הם אמנם ממונים, מה שדניאל לא, לכן דניאל לא בסיפור הזה, כי דניאל לא היה ממונה על מדינת בבל, הוא היה בשער המלך, אז הוא לא היה צריך להשתחוות, הוא לא היה מהשמונה סוגים שנבוכדנצר אמר להם להשתחוות, אבל שדרך משך ואבדנגו כנראה כן היו, מצד שני הם לא אחראים על איזשהו עם מסוים, ולכן זה היה ככה בספק אם הם היו צריכים להשתחוות או לא, אז נבוכדנצר לא זורק אותם מיד לתוך כבשן האש, הוא קודם כל רוצה לברר אם באמת לא השתחוו כי הם חשבו שהם לא צריכים להשתחוות, או שהם לא השתחוו כי הם באמת מתנגדים לו. אז כשזה שוב מזכיר לנו מאוד את המן, שבא ובודק עם מרדכי, אם הוא משתחווה או לא. ענה נבוכדנצר ואמר לאון, אבל זה כתוב באנגלית. ענה נבוכדנצר ואמר לאון, הצדה שדרך משך ועבד נגו, ללילה יתכון פלחין ולצלם דעבד יקם לסג דין, כלומר אמר לנבוכדנצר, האם לצד הזה הצדה, כלומר האם לצד הזה, האם זה באמת הכיוון שלכם, שדרך משך ועבד נגו, שלא עינכם עובדים ולצלם הזהב שהקמתי לא משתחווים, האם אתם באמת באופן אידיאולוגי לא משתחווים לצלם זהב שלי? עכשיו צריך להבין, הוא גם לא הורג אותם מיד, כי מבחינת נבוכדנצר לא יש שום תועלת להרוג אותם. זאת אומרת, הוא רוצה שכל העמים ישתחוו ויקבלו על עצמם את הצלם שלו. אבל אם מישהו עכשיו לא ישתחווה ולא קיבל, אז החלום נשאר החלום ההוא, שבו יש צלם של ארבע מיני מתכות שונים. אז מבחינת נבוכדנצר זה יהיה לא טוב, אם חנניה, מישאל ועזריה לא ישתחוו ויזרקו אותם לתוך כבשן האש, ואז מה? אז צריך שהם לא ישתחוו. הם לא קיבלו על עצמם, אז היהודים לא קיבלו על עצמם, אגב, חנניה משל ועזריה מייצגים פה עם שלם, אז יוצא שהיהודים לא קיבלו על עצמם את צלם הזהב של נבוכדנצר, ואז הכל הלך, כי אז באמת התחלף עכשיו לפי החלום, לכסף ונחושת וברזל, אז לכן האינטרס העליון של נבוכדנצר זה שהם כן ישתחוו, לא לזרוק אותם לאש, לכן הוא נותן להם הזדמנות שנייה, הוא אומר, כאן, וניתכון עתידין דבידנה דתשמעון כל קרנם השחוקיתה, כתרוס הלכה פסנתרין וסימפוניה וכל זה נזם אבא, תפלון ותסגדון לצלמד יבד, ואין לה תסגדון בה שאתה תתרמון לגועתו נורא יקדתה, ומנו אלה דש הזה וניחון מן ידי. כלומר הוא אומר אתה, עכשיו, אם אתם עתידים, שכאשר תשמעו כל קרן השחוקיתוף וכל מיני זמר, כל הדברים האלה שפרטנו, תפלו ותשתחוו לצלם שעשיתי, אז בסדר. ואם לא תשתחוו באותו הזמן, תשלחו לתוך כבשן האש הבוער, ומי הוא האלוה שיציל אתכם מידי, שזה מזכיר לנו מאוד את מה, את מה שאמר סנחריב לחזקיה, שאיזה אלוהים יכול להציל אותך מידי, אז כאן חוזר על זה נבוכדנצר, ובזה הוא בעצם קורא את הבור של עצמו, כי אם, כיוון שמדובר כאן ביהודים, אם אתה רוצה שהם ישתחוו, צריך להסביר להם שזה לא עבודה זרה, ושזה הכל בסדר, אבל עכשיו ללכת איתם ראש בראש, ולהגיד להם שהם צריכים להשתחוות לפסל, ואם לא, אז איזה אלוה יציל אותם ידי, אז זה ממש נבוכדנצר כותב כאן את התשובה שלהם, שהם לא הולכים לקבל את מה שהוא אומר. כן, עכשיו, בחז"ל אומרים שנבוכדנצר היה שם, אצל סנחריב, אז... אז הוא ממש קורא לעצמו את הבור. ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרי למלכה, נבוכדנצר לא חשכין אנחנו על דנה פתגן להתבותה. ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרו למלך, נבוכדנצר לא צריכים אנחנו לעשות דבר להשיבך. הפסוק הזה כתוב בצורה כפולה. הוא כתוב ככה שאפשר להבין, ענו שדרך משך ועבד נגו ואמרי למלכה נבוכדנצר, לחשכין אנחנו על דנה פתגן להתבותה. זאת אומרת, הם אמרו למלך נבוכדנצר, אנחנו לא צריכים להשיב לך על הדבר הזה, אבל זה לא הטעמים. לפי הטעמים אנו שדרך משך ועבד נגו ואמרין למלכה, נבוכדנצר הלך השכין אנחנו עדינה פתגן לתבותה. זאת אומרת, שדרך משך ועבד נגו אומרים למלך נבוכדנצר, הם לא קוראים לו המלך בכלל, הם ממש מתחצפים אליו עכשיו. זאת אומרת, כיוון שהוא שם פה את עצמו מעל הקדוש ברוך הוא, הם מתחצפים אליו, אומרים אנחנו בכלל לא צריכים לחשוב כדי לענות לך, אנחנו לא צריכים להשיב לך על הדבר הזה, אתה חושב שאין אלוה שיציל אותנו, אנחנו לא חושבים ככה, ואנחנו כמובן לא משתחווים. כן, וכבר ציינו שהנקודה הזו היא סימן לכל העם היהודי, לכל אורך הגלות. זאת אומרת, זו תשובה מהותית שהם עונים פה בשם כל העם היהודי. הן איתי, אלא הנדי, אנחנו הפלחים, יחי לשזבותנו, ונתון נורא יקידתה, ונידח מלכה יש הזיו. כלומר, אם יש איתנו אלוקנו, שלא אנחנו עובדים, יכול להציל לנו מכבשן היש הבוער, ומידך המלך יציל. כן, המפרשים מהירים, שלהציל מהכבשן זה יותר קל מאשר להציל מהמלך, כי למלך יש בחירה. הכבשן, הקדוש ברוך הוא פשוט משנה את הטבע שלו, אבל המלך, הקדוש ברוך הוא לא מתערב לו בבחירה. אז אם הוא פתאום החליט להרוג אותם בצורה כזאת או אחרת, אז הוא יכול, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להציל גם מידך. אומרים, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, הוא כן יציל אותנו מידך. והן לה, כלומר, ואם לא, גם אם לא, ידיע להבל לך למלכה, ללהך לה איתן הפלחין, ולצלם דעבד יקם תלו הנספוד. זאת אומרת, גם אם לא, גם אם הקדוש ברוך הוא לא יציל אותנו, תדע שאנחנו לא עובדים את האלוהים שלך, ולא משתחווים לצלם זהב שהקמת. את, אנחנו לא, לא, לא משתלבים ולא מקבלים עלינו את, את צורת החשיבה של בבל, ותסתדר עם זה. כן, שזה ממש מלחמה שלהם בנבוכדנצר, למרות שהם עבדים, והם הגיעו אליו כבר בתור ילדים, אבל הם לא מוכנים לקבל את זה. כן, וציינו כבר שהדבר הזה הוא בסיס לכל מה שיהיה בגלות אחרי זה, שעם ישראל לא יתבולל ולא יתאחד בתוך העמים. זאת אומרת, החוסר מוכנות שלנו להשתחוות לאלילים של העמים ולקבל את הדת שלהם, זה מה שהולך לשמור עלינו לכל אורך הדרך, ולכן האש של הגלות, של ההתבוללות בגלות, לא תשרוף אותנו. אז התכנונים של עזרא מקיימים את זה כאן בצורה בסיסית, ואחרי זה עם ישראל יקיים את זה לכל אורך הדרך. כן, ובזה הם משלימים את המלחמה של אברהם בנמרוד. בדיין, נבוכדנצר התמלא חמה, וצלם אנפוי השתנה על לשדרך משך ועבד נגד. ענה ואמר למזה לאתונה חד שבעה, על דיחזה למזה. כלומר, אז נבוכדנצר התמלא חמה, וצלם פניו השתנה על שדרך משך ועבד נגד. ענה ואמר להסיק את הכבשן פי שבע ממה שראוי להסיקו. כן, אז קודם כל, צלם פניו השתנה, זה משחק כמובן על על הביטוי של הצלם עצמו, על צלם הזהב, כן, כי מה שחנניה, מישאל ועזריה לא מוכנים להשתחוות לצלם הזהב, זה שובר לו את מה שהוא ניסה לעשות, ולכן צלם פניו השתנה, אז הם פוגעים במה שהוא ניסה להוביל כאן, והוא מתעצבן שדרך משך ואבדניקו, כן, הסברנו כבר פעם, למה קוראים להם דווקא ככה, כאן חוזרים כל הזמן, חוזרים כל הפרק הזה, חוזרים על השמות שלהם, כי זה הצורה שלו אנחנו נמצאים בין העמים. אולי נסביר את זה בסוף, תלוי אם נשאר לנו הזמן או לא. ואז הוא אומר לחמם את הכבשן פי שבע ממה שהוא רגיל להיות מוסק. שואל המלבי מה יעזור להסיק אותו פי שבע, מה שהוא מסיק אותו, הרי למות הם ימותו ככה או ככה, ורק הם יסבלו פחות אם זה יהיה חם מאוד. עכשיו הוא צריך לבזבז זמן כדי להסיק את התנור. זה אומר שהוא שוב, נבוכדנצר עדיין חי בתפיסה שהקדוש ברוך הוא איזה כוח כזה שנמצא בעולם. אז אם, יכול להיות שיש לו כוח להתגבר על איזשהו חום מסוים, אבל אם הוא יסיק את זה פי שבע, אז כבר הוא לא יצליח איתה, כי הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול להתגבר על זה, ולכן כיוון שהוא אמר, מה נאלוה, מי האלוה שיציל אתכם ידי, אז כדי להוכיח את דבריו, הוא דואג שהכבשן יהיה מוסף פי שבע, כדי שבאמת אף אחד לא יצליח להציל אותם מזה. ולגוברין גיברי חיילדי בחיילה אמר לחפתה לשדרך משך ועבד נגו למרמה לאתון נורא יקדתה. כן, מאותה סיבה לאנשים גיבורי חייל שבחיילו אמר לאסור את שדרך משך ועבד נגו להשליחם לכבשן היש הבוער. ושוב, אם האלוקים פה יש לו איזשהו רמה של כוח להילחם בחיילים רגילים, אז החיילים החזקים המיוחדים שיש לו בחייל הוא כבר לא הצליח להילחם בהם, ואם הם יהיו קשורים חנניה, מישאל ועזריה, אז בכלל אי אפשר יהיה לשחרר אותם, וככה בטוח הם יישרפו, ואז הוא יוכל להוכיח את הנקודה שלו. שכמובן כל זה לא עוזר לו, זאת אומרת, זה כבר לא עוזר לו לעניין הצלם, הצלם כבר עבוד, כי חנניה, מישאל ועזריה כבר לא ישתחוו לו, אבל אולי לפחות אנשים אחרים לא ימרדו. בדיין, גבוריה אילך כפיתו בסרבליון, פטשון וקרבלטון ולבושיון, ורמי ולגו אתון נורא יקידתה. כלומר, אז האנשים האלה נקשרו בעטיפותם, ויש כאן כמה שמות של דברים שאנחנו לא מכירים ממקום אחר, אז אני לא יודע להגיד מה הפירוש בדיוק, אבל כמה סוגי לבושים של כבוד, כי הם היו אחרים על כל מדינת בבל, והשליחו אותם עם, עם הלבושים האלה תוך כבשן האש הבוער, כן, הגמרא אומרת שאפילו בשעת הסכנה על ישני אדם מהרבנות שלו, זאת אומרת שהם נזרקו עם, עם הבגדים שלהם. עכשיו, המשמעות שהם נזרקו עם הבגדים, מבחינת נבוכנצר זה פשוט בגלל שהוא רצה לעשות את זה מהר. זאת אומרת, הוא לא חיכה להתחיל להפשיט אותם, הוא זורק אותם ככה עם ה... וגם כדי להראות שלא משנה מה החשיבות שלהם, הוא זורק אותם לאש. אבל המשמעות של זה שכשהם יצאו החוצה, והבגדים שלהם לא נשרפו, אז הם יצאו, אז נבוכנצר הבין שהוא חייב להמשיך לתת להם את השררה שלהם, כי הם יצאו עם השררה שלהם, הם נזרקו עם השררה שלהם, יצאו עם השררה שלהם, שזה מה שהגמרא אומרת, שלא ישנה מהרבנות שלו. אז הם לא הפסיקו את התפקיד שלהם, ואם אין התפקיד שלהם המשיך, גם הלאה. כל קובל דנה, מינדי מילת מלכה מחצפה, ואתונה הזה יתירה, ובריה ילך דייסיקו לשדרך משך ועבד נגו, קטל הימון שביבה דינורה. כלומר, בעקבות מה שדבר המלך היה אז, והכבשה נוסק יותר מן הרגיל, האנשים האלה שאלו את שדרך משך ועבד נגו, הרגו אותם ניצוצות האש. זאת אומרת, החיילים, שלקחו את חנניה, מישאל ועזריה לכבשן האש, היו כל כך מבועלים לעשות את מהר את מה שהמלך אמר, ומצד שני, אנשים הסיקו את האש הרבה יותר מקומי הרגיל, אז הם כבר לא יכלו להיזהר כמו שצריך, והם נשרפו בעצמם. זאת אומרת, החיילים האלה נשרפו בדרך לזרוק אותם לכבשן האש, מרוב שהכבשן היה חם. וגובריה הילכת לתאון, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לגועתון נורה, יקיד את המחפתין, כלומר, האנשים האלה שלושתם, שדרך משך ועבד נגו, נפלו לתוך כבשן האש הבוער, אסורים. זאת אומרת, הם פשוט הגיעו, הם נשארו על שפת הכבשן ונפלו פנימה, כי הם היו קשורים, ולא היה כבר מי שיזרוק אותם פנימה. אבל הם נופלים פנימה. עדיין, נבוכדנצר המלכה טבע וקם בהתבהלה. ענה ואמר לאדברוי, הלא גוברין תלתה רמנה לגו נורה מחפתין. עניין ואמרין למלכה, יציבה מלכה. זאת אומרת, אז, הפירוש כאן, אז נבוכדנצר המלך טמע, וקם בבעלה, ענה ואמר ליועציו, הלו שלושה אנשים השלחנו לתוך האש הסורים, ענו ואמרו למלך אמת המלך. זאת אומרת, אף אחד, חוץ מנבוכדנצר, לא רואה משהו מוזר בסיפור הזה. מבחינת כולם זרקו את חנניה, מישאל ועזריה לתוך האש, וזה נגמר, הסיפור נגמר. אבל נבוכדנצר כן רואה משהו מוזר. ולכן הוא קם בבעלה, ומנסה לברר מה קורה פה. אז הוא אומר ליועצים שלו, אנחנו זרקנו, בוא נשים את הפרטים הידועים לנו על השולחן. זרקנו שלושה אנשים לתוך האש כשהם קשורים. אז אומרים, נכון, זה מה שעשינו. ענה ואמר, הנח הזה גוברין ארבעה שריין מהלכין מגור נורה, וחווה לא איתי ביום, ורבדי רביעה דמי לבר אליים. אז ענה ואמר להם, אני רואה ארבעה אנשים מותרים, כלומר לא קשורים, מתהלכים בתוך האש ואין בהם נזק, ותואר הרביעי דומה לבן אלוהים. זה רק שלושה. אז זרקנו שלושה, עכשיו יש שם ארבעה, רק נבוכדנצר רואה את זה. יש שם עכשיו ארבעה, זרקנו אותם קשורים, עכשיו פתוחים, וזרקנו אותם לתוך האש, הם עכשיו הולכים שם לפנים, והרביעי נראה כמו מלאך. שואלת הגמרא, מאיפה הוא יודע מה זה, איך נראה מלאך? מאיפה נבוכדנצר מכיר מלאכים? זאת אומרת, בזה שהוא היה אצל סנחריב שם, והוא ראה את המלאך שמכה את 180 אלף איש ליד ירושלים, אבל אותו הוא לא הרג המלאך, אז לכן הוא ידע איך נראה מלאך. וכאן הוא רואה שיש מלאך יחד איתם שם בפנים, כאן הגמרא אומרת שזה גבריאל שנכנס וצינן בפנים. בכל אופן, אז נבוכדנצר בעצם חוזר לשם, לסנחריב. אנחנו ציינו כבר שחנניה, מישאל ועזריה, הם המשך של הסיפור של סנחריב. סנחריב, אצל סנחריב, חזקיה יכל לעשות קידוש השם גדול ולהיות המשיח וללמד את כל העמים על הקדוש ברוך הוא, והוא לא עשה את זה, אלא כשמלך בבל שלח אליו את השליחים, הוא הראה לו את האוצרות שלו, אבל לא הראה לו את בית המקדש, לא לקח אותו לבית המקדש. אז אמר לו ישעיהו שמבניך אשר תולד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל, שזה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אז יוצא שהסיפור של סנחריב משם ממשיך פה. אז שם סנחריב אמר, מי האלוהים שיכול להציל אתכם מידי? ופה נבוכדנצר חוזר על זה שוב. שם היה מלאך שהכר אותם, ופה נבוכדנצר פוגש אותו שוב. לכן נבוכדנצר מבין פה משהו הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו יכולים להבין. אז נבוכדנצר מבין, הוא חוזר לירושלים בנקודה הזו, הוא יודע שהוא החריב את המקדש. אז נבוכדנצר חוזר כאן לירושלים. במראה הזה. הוא רואה את המלאך, והוא רואה שהם לא נשרפים, בניגוד ל-180 אלף שם שכן נשרפו, בניגוד להיגיון, והוא מבין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את מה שהוא יכל לעשות אז. זאת אומרת, לא שהשתנה משהו אצל הקדוש ברוך הוא, שזה אולי מה שהוא חשב עד עכשיו, שהוא יכל להחריב את בית המקדש, כי משהו השתנה, כי הקדוש ברוך הוא שם של סנחריב, שהצליח להתגבר עליו, זה לא הקדוש ברוך הוא שאיתו נלחם והחריב את בית המקדש. מה הכוונה שמבחינה רוחנית חוזרים לתקופת המקדש? לא לתקופת המקדש, חוזרים לסיפור שם של סנחריב. זאת אומרת, נבוכדנצר מבין שמה שקורה פה זה לא איזשהו ניסיון שלו להתגבר על חלום כלשהו, שזה עניין טכני, לא מול הקדוש ברוך הוא, לא מול עם ישראל ולא כלום, אלא זה פשוט היה חלום, ועכשיו צריך להתגבר עליו בשיטות מיסטיות. ופתאום הסיפור הזה מחזיר אותו לבית המקדש, זאת אומרת, אומר, החלום הזה הוא לא סתם חלום. הקדוש ברוך הוא נתן לו את החלום הזה הרי, ושלח את דניאל לפתור לו אותו. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה את ארבע מלכויות. והקדוש ברוך הוא זה אותו קדוש ברוך הוא שהפיל את סנחריב, אז סנחריב עצמו היה צריך להיות המלכות הראשונה. הוא זה שהתחיל לכבוש את כל העולם. והקדוש ברוך הוא הפיל אותו שם מול ירושלים, ונבוכדנצר עצמו היה שם וראה את זה. אז הוא אומר, זה שהקדוש ברוך הוא מוביל, משמע שהמקדש קצת קיים, המקדש בוודאי קצת קיים. גם עכשיו המקדש קצת קיים. זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהמקדש יהיה. זה מה שסנחריב צריך להבין כאן. עד עכשיו סנחריב חושב שהקדוש ברוך הוא יודע מה יהיה, תור הזה ידיע, אבל הוא לא מחליט מה יהיה. ופה מה שסנחריב לומד עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה. והוא יכול לא, שהבני אדם שנזרקו לתוך האש לא יישרפו. עכשיו מה זה אומר הלאה? הרי סנחריב שרף את המקדש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא יכול ששלושה אנשים זורקים אותם לתוך כבשן האש והם לא נשרפים, אז הוא יכול גם שהמקדש לא יסרף. אז למה המקדש כן יסרף? זה השאלה שסנחריב עכשיו עומדת לו מול העיניים. שהוא שאל, מנו אלה די שזה מבחן מיידי, מי האלוה שיציל אתכם מיידי? מבחינתו אין. הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל לי. הוא ניצח את הקדוש ברוך הוא כבר בעבר. עכשיו הוא מבין שהוא לא ניצח את הקדוש ברוך הוא אף פעם. הקדוש ברוך הוא נתן לו לשרוף את המקדש. הוא בעצם שימש כלי. אם הוא שימש כלי, אז כל הנקודת מבט מסתדרת אחרת. אז הוא גם לא יכול להחליט עכשיו שבבל תשלוט לנצח, לא, זה לא תלוי בו, הקדוש ברוך הוא מחליט את הכל. זה הנקודה שנבוכדנצר היה צריך להבין פה. זאת אומרת, אם אני שנייה יעצור, כל הסיפורים של החלק הראשון של דניאל, הם סיפורים עם משמעות כפולה. כי מצד אחד, מי שצריך לדעת את הסיפור הזה זה אנחנו. אין משמעות שנבוכדנצר ידע את זה שחנניה, מישאל ועזריה לא נשרפים בכבשן האש. אנחנו צריכים לדעת את זה היום, או בעבר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת את זה בתנך. למה נבוכדנצר צריך היה לפגוש נס כזה? מה זה משנה אם הוא ראה את זה או לא ראה את זה? ויש כאן עוד עניין, יש עניין שנבוכדנצר עצמו ידע את זה, למה? אז הספרנו קצת בהתחלה, שנבוכדנצר נהיה מלך על כל העולם, אז זה חשוב מאוד מה הוא חושב ומה כל העולם חושב. באופן עקרוני הוא החליף כאן את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עד נבוכדנצר לא היה מלך אחד על כל העולם, זה היה את הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך העולם, והיה הרבה מלכים קטנים מתחת, והקדוש ברוך הוא מלך המלכי המלכים, פתאום נהיה בן אדם שהוא מלך מלכי המלכים, זאת אומרת, כמו שראינו בפרק הקודם, שהמשפט יריבון עולם ועל מה היה, כן, אנטו מלכה, מלך מלכיה, זה משפט שהוא, הפשט שלו הוא בכלל על נבוכדנצר, פתאום נהיה כאן מלך שהוא מלך המלכים, אז נבוכדנצר עצמו וכל האנשים מסביב חושבים שהפונקציה של אלוקים עברה לנבוכדנצר. וחז"ל אומרים ככה שהבן של נבוכדנצר לא הסכים להחליף אותו על כיסא המלוכה, שהוא לא גרר אותו את הגופה שלו כדי לוודא שהוא לא חזר לחיות. כי בכלל לא היה ברור לו שזה בן אדם, יכול להיות שזה סוג של אלוהים. אז מה שחשוב מאוד, הגמרא אומר שנבוכדנצר קיבל את השם, כן, ולכן הוא קיבל את הזכות הזאת. אבל זה שנבוכדנצר קיבל את השם, זה אומר שהוא קיבל אותו בתור האל העליון, אבל לא בתור מישהו שיש לו כוח לשלוט כאן, בעולם הזה. כן, ככה הגמרא שאומרת, שהוא קורא לו מלכה הילאה, הוא מלך העליון, אבל הוא לא כאן בעולם הזה. בעולם הזה אין לו שליטה. אז עכשיו מה שחשוב, במשך כל ה... הפרקים הראשונים של ספר דניאל, זה ללמד את מלכי האומות על עצמם, שהקדוש ברוך הוא זה ששולט, למרות שהם נמצאים פה, שולטים על כל העולם, זה הקדוש ברוך הוא זה ששולט, ושהם ילמדו את זה את כל העולם. זה חלק מהתפקיד שלהם. אז אנחנו ראינו את זה כבר בפרק הקודם, שנבוכדנצר הודה, שהקדוש ברוך הוא אדון המלכים, והוא יודע מה יהיה ומגלה את זה לארץ, אז רק ברמת הידיעה. ועכשיו אנחנו תכף נראה שהוא מודה שהקדוש ברוך הוא יכול גם להתערב בעולם הזה. ועדיין הוא יצטרך להודות גם שהקדוש ברוך הוא יכול לשלוט במלך עצמו, שזה יהיה בפרק הבא. זה נושא נפרד ללמוד אותו. ואחרי זה דריאבש יצטרך ללמוד עוד נושא. יש לנו כמה נושאים עד סוף פרק ו'. אז בכל אופן, אז מה שחשוב זה שנבוכדנצר עצמו יראה את הדבר הזה קורה, ויבין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, בניגוד לכל מה שהוא תפס עד עכשיו. אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא אומר שבית המקדש שנבוכדנצר יחריב, הקדוש ברוך הוא שלח אותו להחריב, וזה לא שנבוכדנצר הצליח להשתלט עליו ולהתגבר עליו, כן, כי בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא יכול שחניה מישאל ועזרה לא יסרפו, הוא יכול גם שבית המקדש לא יסרף, והוא גם יכול להבין עכשיו, שהקדוש ברוך הוא שם את ארבע המלכויות במטרה שלו, זאת אומרת, זה לא איזו ידיעה שיש לקדוש ברוך הוא, בתור איזה נביא, שהוא יודע מה יהיה, אלא הקדוש ברוך הוא ירגן את זה, הוא בנה את ארבע המלכויות. אז אם הקדוש ברוך הוא בנה את ארבע המלכויות, זה אומר שאי אפשר ללחם בזה. זאת אומרת, אין מה להקים פסל זהב, ואין מה שכולם השתחוו לו, זה לא יכול לעבוד, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה ארבע מלכויות ולא מלכות אחת. כן, אז עכשיו, איך מגיב נבוכדנצר, פסוק אפליו? בדיין קרב נבוכדנצר לתרעת הוא נורא יקדתה, ענה ואמר שדרך משך ועבד נגו, עבדו אילה אילה, פוקו ואתו, בדיין נפקין שדרך משך ועבד נגו, מנגו ונורא. כלומר, אז קרב נבוכדנצר לפתח כבשן האש הבוער, ענה ואמר שדרך משך ועבד נגו, עבדי אל עליון, צאו ובואו, ואז יצאו שדרך משך ועבד נגו מתוך האש. קודם כל אנחנו רואים שהם לא יצאו עד שהוא לא קרא להם. זאת אומרת, הם הרי אין להם בעיה לצאת החוצה. הוא לא יכול לעשות להם כלום. הוא זרק אותם לאש והם יצאו החוצה, אז אין לו כבר מה לעשות להם. אבל הם לא יוצאים. הם ממשיכים להסתובב שם בתוך כבשן האש. למה? כי המלך זרק אותם בתוך כבשן האש. עכשיו זה נשמע לנו לא הגיוני. עכשיו, המלך הזה לא רלוונטי כבר. הוא בזבז את התחמושת שלו, וראה שהוא לא יכול לעשות כלום. עדיין הם לא יוצאים. עד שנבוכדנצר לא אומר להם, תצאו, הם לא יוצאים. למה? כי אנחנו נמצאים פה תחת שלטון הגויים. אמרנו, אנחנו מציינים פה איך עם ישראל הולך להתנהג בגלות. וחנניה ומישאל ועזריה מציינים את זה לגבי כל עם ישראל. ומה שחשוב להם מאוד להראות, זה שהם לא מורדים לשנייה אחת. עם ישראל לא מוריד באומות. הם לא מורדים. הם עושים בדיוק מה שנבוכדנצר אומר. אלא מה? הוא אמר להשתחוות לפסל, זה הם לא עושים. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם כשעורף, הוא לא יזוז מהתורה, ואם יחייבו אותם בכוח אם יש מדות או דברים כאלה, הם בשום אופן לא ישתחוו לפסלים ולא יעבדו עבודה זרה. אבל חוץ מזה הם יעשו כל מה שאומרים להם. הם לגמרי נאמנים למלכות. ולכן הם לא יוצאים אפילו מכבשן האש, כל עוד הוא לא מצווה עליהם לצאת. זאת אומרת, זרקו אותם לכבשן האש, הם נזרקו, הם נשארים שם ומחכים שיגידו להם לצאת כמו ילדים טובים. ולכן נבוכדנצר מתקרב, הוא אומר, טוב, תצאו החוצה, אתם עבדי האל העליון, שכאן הוא מכיר במלכות שלו, תצאו ותבואו. מזכיר את השואה? כן, השואה לא, זה לא סתם קרה. אנחנו מאוד שונים אם תשים לב מהערבים פה. הערבים פה אצלנו הם גם עם שנמצא, נגיד עם, אבל קבוצה שנמצאת תחת שלטון זר לה. אבל הם מפוצצים דברים, והם נלחמים ודוקרים, זאת אומרת, הם מאוד לא מקבלים עליהם את ה... אבל עם ישראל הוא ממש לא ככה, זאת אומרת, עם ישראל נמצא בגלות במטרה להשפיע על העמים לעתיד לבוא, וכבר בשלב הראשון הוא מקבל מהם, והשלב שאחרי זה הוא צריך להשפיע עליהם, כמו שציינו לגבי חנניה, מישאל ועזריה, ולכן אנחנו לא מורדים באומות, שלושת השבועות, אנחנו מתנהלים בצורה אזרחית מאוד טובה, בין הגויים, וככה אנחנו אמורים להתנהג. זאת אומרת, אנחנו בשום אופן לא באנו להילחם בגויים שאנחנו נמצאים אצלם בגלות, אלא להפך, אומר ירמיהו, שתשאלו בשלום העיר שאני מגלה אתכם לשם, כי בשלומה יהיה לכם שלום. מי שמכיר את כל התפילות לשלום הקיסר ירום הודו וכו'. האם זה גם כשהורגים אותנו? התשובה היא ששם אנחנו מגיעים לפינה. גם כשהורגים את עם ישראל, בפוגרומים או דברים כאלה, עם ישראל לא מרד בעמים שהוא נמצא בהם. הוא התגונן הרבה פעמים, זאת אומרת, מה שהוא יכל. יש מקרים שהוא התגונן, אבל הוא לא מרד. הוא לא מרד ולא היה לו גם לאן למרוד. זאת אומרת, כמה שקשה לנו לשמוע את זה היום, אבל זה לא שהוא יכל למרוד וללכת לאף, שהוא לא היה לו לאן ללכת בכלל. אז עם ישראל לא מרד גם כשהרגו אותו, אבל הוא כן התגונן. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מתגוננים, אבל נגיד פה, אני היה מישאל בעזריה, אם היו יכולים לדאוג שלא יזרקו אותם לכבשן האש, הם היו דואגים לזה. אבל אחרי שכבר זרקו אותם והם ניצלו שם בפנים, לא ראו צורך לצאת. זאת אומרת, זה לא יתאבדו זה שהם לא יוצאים החוצה. ומתכנשין החשדר פניה, סגניה ופחבתה והדברי מלכה, חזיין לגובריה ילך דלא שלט נורה בגשמיון, ושיער השיון לא יתחרך, וסרבלאון לא שנו, ורוח נור לא עדת בנו. ומתכנסים החשדר פנים, הסגנים והפחות ויועצי המלך, וכאן לא כתוב, יש כאן ארבע שהיו מוזכרים קודם ולא מוזכרים עכשיו, חזל אומרים שהם נשרפו, שזה אלה שנשרפו מהאש, והמלבים אומר שהכוונה לא הכוונה שהם נשרפו ממש, אלא הכוונה שהם היו עובדי עבודה זרה, הארבע שחסרים פה, הם היו כהני עבודה זרה, והם כל כך התביישו ממה שהם ראו, שהם היו עובדים לאש, הם כל כך התביישו ממה שהם ראו, שהאש לא שולטת, שהם נעלמו משם, וזה הכוונה שהם נשרפו, הם פשוט לא היו מסוגלים להסתכל ולראות את זה, זה שבר להם את כל צורת החשיבה. כן, אז הם רואים, גובריה ילך, די לא שלט נורה בגשמיון, ושיער השעון לא יתחרך, וסרבלאון לא שנו, ורוח נור לא עדת בו. הם מתכנסים מהחשדר פנים, הסגנים והפחות ויועצי המלך, ורואים את האנשים האלה שלא משלה אש בגופיהם, ושיער ראשם לא נחרך, ובגדיהם לא נפגמו, וריח אש לא עבר בהם. כן, ככה, המלבי מציין כזה, בדקו, זאת אומרת, אמרו, האש לא משלה בגופם, הם חיים. אז אמרו, טוב, אולי הם שמו סלמנדרה, איזה משכו, מרחו על עצמם איזה משהו, אז ראו שגם השיער לא נחרך. אמרו, טוב, אולי את השיער הם גם מרחו עליו משהו. ראו שהבגדים לא נפגמו, אמרו, טוב, אולי הם עשו בגדים איזה משהו חסין אש, ראו שאפילו ריח אש אין בהם, אז אין איך להסביר את זה. חוץ מזה שהם באמת, האש לא הצליחה לשלוט בהם בשום דבר. ענה נבוכדנצר ואמר, בריך אל היהון, דשדרך משך ועבד נגו, דשלח מלאכי ושזיב לעבדוי, דהתרחיצו עלוי. ומילת מלכה שניהו ויביאו גשמיון ולא יפלחון ולא יסגדון לכל אלה לאן לאלה היום. כלומר, ענה נבוכדנצר ואמר, ברוך אלוקיהם של שדרך משך ועבד נבו, שחניה מישאל ועזריה, אשר שלח מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו בו ועברו על מצוות המלך, ומסרו גופם שלא יעבדו ולא ישתחוו לכל אלה אלא לאלוקיהם. אז נבוכדנצר מברך אותו, כן, חזל אומרים פה, שבא מלאך וסגר לו את הפה כדי שהוא לא יברך יותר מדי. אבל הוא ברך על מה שהוא ראה, הוא אומר, ברוך הקדוש ברוך הוא שהציל אותם על זה שהם, לא, על זה שהם עברו על מצוות המלך, על המצווה שלו עצמו. הוא בעצם מודה לזה שהם עשו את זה. ומיני שימתיהם בכל אומה, עם אומה ולישן, דיאמר שאלו על היהון ושדרך משך ועבד נבו, אדמין יתאבד וביתה נבלה ישתווה כל קבל, דלא איתה אלא אחרון די יכול להצלה כדנה. כלומר, אם אין יצא הצו, שכל אומה ולשון, שיאמר טעות על אלוקיהם של שדרך משך ועבד נגו, יחתך לחתיכות וביתו יעשה מקום מנובל, לעומת מה שאין אלוה אחר שיכול להציל כך. זאת אומרת, זו הנקודה שנבוכדנצר מכיר בגדולה של הקדוש ברוך הוא, בזה שאין אלוה אחר שיכול להציל כך, הוא עדיין לא מכיר בזה שהקדוש ברוך יכול לשלוט בו, זה יחכה לפרק הבא, אבל הוא מכיר שהקדוש ברוך הוא יכול להציל, הוא יכול להתערב במציאות. זה כן. זה הוא כבר מכיר. ויותר מזה הוא אומר שעכשיו צריך לפרסם צו מלכותי. עד עכשיו הוא לא פרסם שום דבר החוצה. אבל כאן הוא מפרסם צו מלכותי לכל העמים, שכל עם, אומה ולשון, כלומר כל דת, עם או לשון, שיגיד דבר טעות על הקדוש ברוך הוא, אז יחתכו אותו, והבית שלו יעשה מקום מנובל, כמו העונש שהוא הציע בהתחלה על והחכמים של בבל, אם הם לא ידעו לספר את החלום, ועל זה מבוסס גם אחרי זה העונש של אמן, זה קצת ארוך איך זה מבוסס, אבל הנושא של העץ קשור לזה, דרך ספר נחמיה, בכל אופן, כדי שכל העמים ידעו שרק הקדוש ברוך הוא יכול להציל כך, ודיין מלכה הצלח לשדרך משלח ועבד נגו למדינת בבל. ואז המלך נתן הצלחה לשדרך משלח ועבד נגו למדינת בבל, שזה פסוק מאוד חשוב בפני עצמו, כי זה מה שמראה שהם ממשיכים לתפקד במדינת בבל. זאת אומרת, זה לא שנבוכדנצר אמר, טוב, אתם הצלחתם לצאת מכבשן האש, עכשיו תלכו הביתה, אני לא רוצה לראות אתכם אצלי. אלא הוא לקח אותם אליו ונתן להם להמשיך להיות אחראים על מדינת בבל ולהצליח בה. מפה אנחנו אגב לא נפגוש אותם יותר. פה הם סיימו את התפקיד ההיסטורי שלהם. בזה שהם סיימו את התהליך על שם של אברהם אבינו. כן, ואני רק מזכיר שמה שאמרנו בהתחלה, ששדרך משלח ועבד נגו, הנקודה שלהם, זה שהם, הצורה שעם ישראל מתערב בתוך העמים, בגלות, שהקדוש ברוך הוא נותן את חן העם בעיני מצרים, חנניה, והם משאילים, הם לוקחים את הצדדים החומריים של האומות, ועזריה, השם עוזר להם לבנות מזה משהו עתידי, שיוכלו להחזיר לאומות את זה אחר כך, כן, לכן זה נקרא להשאיל ממצרים, יוכלו להחזיר את זה לאומות אחר כך בצורה נכונה, לעתיד לבוא. והאומות קוראים את זה בתור שדרך משך ועבד נגו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שדר אתכם, שלח אתכם, משכתם את החומריות מאצלנו, ועשיתם מזה נוגה, עשיתם מזה אור חוזר. זה התהליך שחנניה, מישאל ועזריה עושים, ולכן הם ניצלים מכבשן האש, זאת אומרת, לכן הם יכולים לחיות בתוך העמים, ולא להישרף, ולא להתערבב איתם, כי בעצם אנחנו רק למראית עין נמצאים בתוך העמים, ולוקחים, כאילו נאלצים לחיות מהחומריות שלהם, באמת אנחנו מתקנים את החומריות שלהם, ואנחנו עושים פה תהליך בתור כהני העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש, כדי שלעתיד לבוא נוכל להחזיר להם את זה, שזה אגב מה שקורה אצל יעקב בפרשה שלנו, שהוא לוקח הכל מלבן, לוקח את הצון וכו', אבל כשהוא מגיע לארץ, אז שרו של עשיו מנסה להשתלט עליו ומגלה שהוא לא יכול להשתלט עליו. זאת אומרת שזה, זה לא שהכל שייך שם על הגויים ואנחנו הכל לקחנו להם את זה, אלא אנחנו בונים משהו חדש לגמרי עם מה שלקחנו ואנחנו מתקנים את כל העולם איתו. לכן שרו של עשיו קורא לו שם ישראל, שהוא שר, הוא שר על העמים. אז העיקרון הזה נמצא כאן אצלנו בצורה מאוד מפורטת, אצל חנניה, מישאל ועזריה. עכשיו אנחנו לא ממשיכים, כי מפסוק ללמד א', זה פסוקים ששייכים לפרק הבא, והנוצרי חילק את זה בכוונה ושם את זה כאן, אבל זה בכלל לא קשור לסיפור שלנו. מפסוקים למד א', למד ב', למד ג', זה התחלה של איגרת, שנבוכדנצר מספר בה מה שקרה לו בפרק הבא. אז אנחנו נלמד את זה בפרק הבא. זהו, עד כאן, יש שאלות.